הרב בני לאו.
פרק ח' המשך ישיר של החלק השני של פרק ז', היינו בחלק האחרון של פרק ז', היינו בתופת ובגי בני נום, במקומות שבהם עבדו את העבודה זרה החמורה ביותר, שורפים את בניהם ואת בנותיהם בעבודת המולך, עבודה שמבטאת אולי יותר מכל את הריחוק של העם מהשם אלוהי ישראל, שמאמין שילדים הם לא נמצאים בבעלות ההורים שלהם, אלא הילדים מופקדים בידי ההורים שלהם. הורים שומרים על הילדים ולא שורפים אותם באש. החוויה הזאת של התופת של גיא בן הינום היא הסמל אולי הקיצוני ביותר לריחוק של עם מאת אלוהיו. והפרק שלנו ממשיך ממש, בלי שום הפסקה, אין לי שום הסבר לחלוקה בין פרק ז' לפרק ח' ברעיון המקורי, אבל זה מה שיש לנו. אנחנו ממשיכים ישר מהקול הנורא של ירמיהו, שהשבית מיהודה ומירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, ואמר לחורבה תהיה הארץ. שימו לב שבחלק השני של פרק ז' שקראנו אתמול, לא אמרנו מילה על בית המקדש. בחלק הראשון של הפרק, פרק ז', שלדעתי נמצא בימי יהויקים, שם העיקר היה בית המקדש, שער בית השם. אנחנו כאילו עוברים בתוך פרק מתקופה לתקופה, ועכשיו בפרק ח' אנחנו ממשיכים ישר את פרק ז' בחלקו השני. זאת אומרת, אנחנו נמצאים מול גיא בן הינום בעבודת המולך המתועבת ביותר. בעת ההיא אומר פרק ח' נאום אדוני, יוציאו את עצמות מלכי יהודה, את עצמות שרה ואת עצמות הכהנים, את עצמות הנביאים, את עצמות יושבי ירושלים מקבריהם ושטחום לשמש, לירח, לכל צבא שמיים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם, אשר דרשום ואשר השתחוו להם, לא יאספו, לא יקברו לדומן על פני אדמה. נורא, 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 נבחר מוות מחיים. אתם מבינים שהוא יורה את כל הסוללה של נבואות הזעם שלו כלפי גיא בן הינום, כלפי אותה מנהיגות ושרשרת כל הכהנים והנביאים, כולם, כולם. ירושלים מלאה בעבודת אלילים. זה לא יכול להיות, הנבואה הזאת פשוט לא יכולה להיות אחרי הרפורמה הגדולה של יושיהו. אין מצב. יושיהו עשה עבודת, באמת עבודה רצינית, שלפחות על פני השטח, המלכים, הכהנים, הנביאים, כבר לא עשו את הדברים האלה. ולכן אין מנוס מלקרוא את החלק הזה של חלק ב' של זין, ואת הפרק שלנו, פרק ח', לראות אותו כאיזה נבואת חורבן איומה שנמצאת לפני הרפורמה של יושיהו. ואני רואה גם את ההמשך ככה. כשהוא צועק עליהם, כשנבחר מוות מחיים, הוא אומר להם, פצוק ד', כה אמר השם, היפלו ולא יקומו, אם ישוב ולא ישוב, מדוע שובבה העם הזה ירושלים, משובה ניצחת, החזיקו בתרמית, מענו לשוב. אם אתם זוכרים, כבר היינו שם בסיפור הזה. היינו בתחילת הספר, כשהוא דיבר על התשובה בפרק ג', אז הוא אומר, בימי יושיהו המלך, אתם זוכרים פרק ג' פסוק ו', ויאמר אליי בימי יושיהו, ראית אשר עשתה משובה ישראל? בדיוק אותם מילים, ושמה במפורש מדובר על ימי יושיהו המוקדמים. לכן גם פה בפרק ז' חלקו השני ובפרק ח' אני שומע באופן ברור את פס הקול של הימים המוקדמים לפני התיקון של יושיהו, בימים של חולדה הנביאה, בסוף ימי מנשה, כשהנביאים משתגעים, הנביאה האמת משתגעים ואומרים, אתם לאן אתם לוקחים את ירושלים? מדוע שובבה העם הזה? למה מענו לשוב? יש פה ממש צעקה, ואז הוא אומר להם, מה אתם עושים? אין איש ניחם על רעתו, מעשיתי, כולו שב במרוצתם, כסוס שוטף במלחמה. איזה תיאור, אתם רואים מול העיניים שלכם, סוס שוטף במלחמה. הרעיון הזה הוא שאתה שם מחסום בעיניו של הסוס השוטף במלחמה, אתה שם את המחסום מצד ימין של העיניים, מצד שמאל של העיניים, כדי שהוא לא יראה שום דבר מעבר לכאן ולעכשיו. הדהירה של הסוס חייבת להתעלם מכל הרעשים שמסביב, מכל החיצים שווים מסביב. הוא חייב להיות ממוקד מטרה לרוץ, לשעות קדימה. ולכן אומר ירמיהו, כאן אתם הולכים בתוך התרמית שלכם, בתוך עבודת הבעל שלכם, בתוך עבודת המולך שלכם, אתם רצים קדימה, סוס שוטף במלחמה, אתם לא רואים, לא נחמים, לא מסתכלים, שום דבר, עיוורון מוחלט. מה קורה לכם? מדוע שובבה העם הזה? סוס שוטף, המסתכלים, מסילת ישרים, כשהוא רוצה לדבר במידת הזהירות, הוא מדבר על העיוורון של האדם שהולך בדרכו, ופשוט לא מסתכל, לא מסתכל, לא רואה, לא ימינה ולא שמאלה. זה ביטוי שמבטא היטב היטב את התחושה הזאת של העיוורון של האדם שהולך אל תוך התהום, שממש מתחת לרגליו. ואז כנגד זה הוא מתאר איזה יופי, האיש הזה, ירמיהו, הנביא הזה, שחי בענתות, רואה גם את ספר המדבר, העיניים שלו נשואות לכל היופי של הטבע והנוף שמסתובב מסביבו, ואז הוא מרים את הראש ואומר, תסתכלו, גם חסידה בשמיים ידה מועדיה, ותור וסיס ואגור, אתם רואים את כל הציפורים שאפות ויודעות לשמור את הכיוון, יודעות דרך, הם שמרו את עת בואנה, הוא רואה את נדידת הציפורים, ואתם עמי לא ידעו את משפט אדוני. איך תאמרו חכמים אנחנו, תורת אדוני איתנו, אכן שקר עשה, את שקר סופרים. אתם אומרים שאתם יודעים את השם? אתם חושבים שאתם יודעים את הדרך? אתם בעיוורון מוחלט. הובישו חכמים, חתו והלחדו. אתם לא מבינים, אין לכם שום עיניים לראות, אין לכם נפש לשמוע. אתם פשוט נמצאים באיזשהו שטף של עיוורון מוחלט, ואז הוא מתחיל לבכות. הוא מדבר על אותם אנשים שמרפים את שבר בת עמי על נקלה לאמור שלום, שלום ואין שלום. הוא שומע שמועות, כנראה אנחנו נמצאים, שוב, הטענה שאני מבקש לטעון, שאנחנו נמצאים בימים של ראשית ימי יאשיהו. אני מזכיר לכם שראשית ימי יאשיהו, לפני הרפורמה הגדולה, סוף ימי מנשה והמון, אלה ימים מאוד רציניים, אלה ימים שבהם מתחילה ליפול האימפריה האשורית, מתחילה לעלות בבל, זה טרום המהפכה הגדולה. אנחנו עדיין, כולנו בתוך יהודה, אנחנו עדיין בתוך העולם האשורי. הדגל האשורי מתנסס על ראש הפרלמנט שלנו, המותגים שלנו הם אשורים, כולנו אשורים, ויש בתוכנו נביאים שאומרים שלום שלום, זאת אומרת, אם יש מלחמה בעולם, לנו יש שלום. וירמיהו הוא כנראה חלק מנבואת חולדה בשלב הזה, שאומר, אתם לא מבינים שום דבר, אין שלום. ואז הוא מתחיל לשיר את השיר של הקינה הנוראה. אנחנו מכירים את זה מתוך ההפטרה של יום של תשעה באב, אבל זה כנראה עדיין מאוד מוקדם. אסוף אסיפם נאום אדוני. אין ענבים בגפן, אין תאנים בתאנה, העלה נבל ואתן להם יעברום. וכשאתה שומע את הקול שלו, אתה שומע את הקול של האבל, מבליגיתי עלי יגון. הוא שומע את כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. האדוני אין בציון, מלכה אין בה, מדוע הכעיסוני בפסליהם? עבר קציר, קלה קיץ ואנחנו לא נושענו. כאן הוא כבר עובר לקינות, על שבר בת עמי הושברתי, הצורין בגלעד, עם רופן שם, מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? אתם שומעים את הקול שלו שמשתנה, פתאום אין צעקות, פתאום אין אלימות, פתאום יש בכי. עברנו מנבואת תוכחה של ראשית הפרק, עברנו לנבואת אסוף אסיפם, אין ענבים ואין תאנים, ויש רק בכי על בת עמי שאין לה ארוחה. ארוחת בת עמי הפך להיות למושג. כשירמיהו מדבר על בת עמי, הוא מדבר על הגעגוע הגדול למי שפעם הייתה שלי, והיא כל כך כל כך התרחקה. מי שיעקב אחרי השם הזה, בת עמי, ימצא אותו הרבה הרבה בירמיהו, הרבה אצלנו בפרק, גם בפרק הבא, אבל הוא ימצא אותו גם לא מעט, הוא ימצא אותו במגילת איכה. זהו קול של קינה. כשאתה שומע את הביטוי בת עמי, תיכנס למוד של געגוע, תיכנס למוד של קינה, תתחיל להבין שהעם הזה איבד את דרכו, הלך לדרך ארוכה ואין לו שום מושיע. ככה הפרק שלנו, מייתנו ראשי מים ועיני מקור דימה, והבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. הפרק הזה שלנו גם הוא נחתך פה, הוא ימשיך מחר בלי שום הפסקה. החלוקה בין חטא לתת, חלוקה שרירותית לגמרי, אנחנו צריכים לקרוא אותו ברצף, וזה יחכה לנו למחר.